רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דרוטל, והיום אירחתי את הרב חיים אמסלם, שעומד בתנועת עם שלם, ומטיף כבר הרבה מאוד שנים למדיניות מקלה בתחום הגיור, כך שתאפשר לכל אחד שרוצה להתגייר, פשוט להתגייר, ללא קורס, ללא משפחה מאמצת, אלא על ידי הבעת נכונות בלבד. הזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום.
שלום וברכה.
אז היום רציתי שנדבר על ענייני הגיור שעליהם כתב ספרים ובהם אתה עוסק, ואת אחת הדמות הציבוריות שמדברות על זה הכי הרבה בישראל. והייתי שמח לנסות להבין בעצם דבר ראשון מה המדיניות שאתה מציע, אחר כך גם נעבור לביקורת על מה שקורה היום בתחום של הגיור.
בגדול אני בסך הכל מציע לחזור למדיניות הגיור שהייתה קיימת מאז ומעולם, שהיא הלכתית לגמרי, שהיא נמצאת בקונצנזוס של הפסיקה הספרדית. כתבתי על זה ספרים לא מעטים, זרע ישראל חלק א', זרע ישראל חלק ב', מקור ישראל, שארית ישראל, מזרע ישראל, מקבץ נדחי ישראל, ועוד הרבה ספרים שעוסקים כולם בגיור, שמצביעים שכל מה שנעשה בזמננו, הוא פשוט אימוץ פסיקה הלכתית, שהיא לא בקונצנזוס, עד כדי עיוות ההלכה.
אז באמת אולי כדי שנעבור לדבר קצת על מה שקורה בימינו, לפני שנדבר על מה שאתה מציע, אבל מה שקורה בימינו זה שיש מערך של בתי דין של המדינה, במקביל אליו יש מערך בתי דין של בדצים ושל תנועה קונסרבטיבית, תנועה רפורמית. למה אתה מתכוון שאתה אומר מה שקורה בימינו?
אני מדבר על בתי הדין של מדינת ישראל, של הממסד. אני לא מדבר כרגע על בתי הדין הפרטיים, אנחנו ניגע בזה. אני כמובן לא מדבר ולא מתייחס לגיורי בתי הדין, לגיורים הרפורמיים, לא לגיורים הקונסרבטיביים, ולא לשום דבר שהוא לא בקונצנזוס ההלכתי, על פי השולחן ערוך, על פי הרמב״ם, על פי הפוסקים. אני מדבר על מדינת ישראל.
ומה הם דורשים, הבתי דין של המדינה?
עכשיו צריך להבין, בעיית הגיור לא נולדה אתמול ולא נולדה לשלשום, היא קיימת מאז ומעולם, מאז רות המואביה המתגיירת המפורסמת, נקבעו הלכות והלכות גיור נמצאות בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רש סמך ח', בדיבר רמב״ם, בהלכות איסורי ביאה, פרק י' ג', פרק י' ד', הדברים ידועים, הדברים מפורסמים. בגמרא, בתלמוד, במסכת יבמות דף ממזיין, כתוב שכאשר הבא להתגייר, בא, אדם בא להתגייר, אז שאומרים לו, מדוע באת, מפני מה באת, מה, אתה לא יודע שלהיות יהודי, זה לא תענוג הכי גדול בעולם, זה קשה, וזה התחייבות לקיום מצוות. אם אמר, אני יודע ואני רוצה, אז כתוב בגמרא, מודיעין אותו מקצת מצוות, מן הקלות ומן החמורות, ואם אמר רוצה אני, מגיירים אותו. ההודעת מקצת המצוות, שהגמרא בהמשך שואלת למה רק מקצת מצוות, זאת אומרת, מפני שאם תודיע לו הרבה מצוות, אז הוא פשוט יברח. אז אומרים לו מקצת, אומרים לו, תשמע, עיקר שבת, כשרות וכן על זה הדרך. חלק מהליך הגיור שנפסק בהלכה בראשונים זה שכשאדם בא להתגייר הוא צריך מילה, בריתו של אברהם אבינו, זה התורה ציוותה על זה, הוא ביום השמיני מול בשר אורלתו, צריך תבילה בפני בית דין, מפני שגם בני ישראל במדבר משה רבנו היזה עליהם שההזיה היא הייתה במקום התבילה, והמרכיב השלישי שצריך להודיע להם את מקצת המצוות. הרמב״ם נוקט בלשונו הודעת המצוות. עם הזמן, הודעת המצוות, אני לא רוצה להיכנס לסיבות ההלכתיות, כי זה כבר סוגיות בדברי הראשונים, הודעת המצוות נהפכה לקבלת המצוות. שהמתגייר צריך לקבל את המצוות. אמנם הרמב״ם כותב שאם דילגו על הליך הודעת המצוות וקבלתן, הגירות גירות, היא לא קשורה. זאת אומרת, ברגע שגירות בוצעה על ידי שלושה אנשים כשרים, המעשה הגיור הוא מעשה סופי, זה ברור, זו גם סוגיה אחרת בתלמוד, שהגיור מי שטבל ועלה ראוי כישראל לכל דבר, וגם אפילו חזר לסורו הוא כישראל לכל דבר, וגוי שהתגייר כקטן שנולד דמי, זה לסוגיות הלכתיות מאוד מאוד ידועות. הנקודה המרכזית שסביבה נסוב ציר הוויכוח בעשרות שנים האחרונות, הוא בסיפור קבלת המצוות. ישנה פרשנות, שהיא בעיקר פרשנות אשכנזית, מלפני 150 שנה, שדורשת מהמתגייר שמירת מצוות קפדנית. לעומתה, ובפועל כך נהגו כל גדולי הרבנים הספרדים, מעולם הם לא התייחסו לקבלת המצוות כהתחייבות לקיום מצוות, אלא כהשתכנעות הגר מכובד האחריות שעם כניסתו למצוות. והחלטה על לקבל או לא לקבל את הגר, לדחות אותו או לא לדחות אותו, היא החלטה של בית דין. בית דין, כשעומד לפניו אדם שרוצה להתגייר, הוא מתחקר אותו, הוא רוצה לראות מה הסיבות שלו, הוא רוצה לראות שבאמת הוא מתכוון להיות יהודי לכל ימי חייו, הוא באמת מתכוון להצטרף לקולקטיב היהודי, ואם בית הדין יתרשם שזה אכן הדבר, אז בית הדין ממשיך את ההליך, כפי שאמרנו, במילה, בתבילה, ובקבלת המצוות, כלומר, כפשטות הגמרא, מודיעים לו את המצוות, אומרים לו, תקשיב, ההתחייבות והכניסה שלך ליהדות, תחייב אותך בכל המצוות הללו, אנחנו לא יכולים כרגע לפרט לך את כל התרי"ג מצוות, אבל אנחנו נאמר לך את המקצת, אתה מסכים, אתה יודע שזה רציני, ואם הוא אומר, אני מסכים, ככה היו מגיירים אותו. כך אני הבאתי עדויות, תחקירים, פסקים, פרוטוקולים, אינסופיים, של כל חכמי הספרדים. מסתבר שישנה באמת מחלוקת ערכית, שונה בגישה לגבי הגיור. מדינת ישראל נמצאת בפלונטר. כשהרבנים הראשיים הדומיננטיים היו, הרב עוזיאל, וחבריו, גם האשכנזים הרב הרצוג, הרב אונטרמן, אחריו הרב ניסים, הרב עובדיה יוסף, הגישה הייתה, כמו שהגמרא אומרת, כמו שהרמב״ם כותב, אין מדקדקין ואין בודקין יותר מדי. הוא רוצה להתגייר, בודקין מה הסיבה שהוא רוצה להתגייר? ברגע שבאמת השתכנענו מכנות כוונתו להצטרף לעם היהודי, אנחנו מניחים, כפי שהגדיר הרב עובדיה יוסף כששאלו אותו בשנת תשכ"ט בראיון, איך בדיוק צריך לגייר, אז הוא בא ואמר, ואני מצטט את לשונו, אם יש למתגייר ידע סביר, ויש סיכוי שיקיים את המצוות יש לגיירו. כלומר, ידע סביר, האדם שיבוא להתגייר לא ידע שום דבר על יהדות, ידע סביר ביהדות, אבל החלק הכי מעניין זה מה שהוא אומר, ויש סיכוי שישמור את המצוות. אגב, הוא חזר על זה בהזדמנויות אחרות, ברעיונות אחרים, ההגדרה תמיד חזרה כך. מעולם לא פסקו גדולי הרבנים, שהמצב של המתגייר כשעומד בפני בית דין, הוא בעצם ועדת חקירה, להיכנס לסוף דעתו, לחשוד בו, להביא אותו למצב כמעט, לייאש אותו, או לדרוש ממנו בעצם, התנהגות קצה בשמירת תורה ומצוות. הטרגדיה של מדינת ישראל, שאנחנו לא מדברים כרגע על גויים שהגיעו משום מקום. גוי שרוצה להתגייר, אכן, כתוב בהלכה, דוחין אותו. פעם ראשונה אומרים לו, תחזור, בשביל מה לך? למה זה כדאי לך? זה קשה. כשאנחנו מדברים על כאלה שהם באים מתוך העם היהודי, שהגלות, במקרה דנן אנחנו מדברים על ההתבוללות שהייתה במקומות מסוימים, שגרמה לכך שאבא שלו או סבא שלו נשאו אישה שאינה יהודיה, והוא נולד. וחוק השבות, הרי כידוע מאפשר לכל מי שהוא צאצא יהודים, הדור שלישי, להיות בארץ. אז הוא הגיע לארץ, הוא מתערה כאן, הוא גדל כאן, הוא משרת כאן, והוא מרגיש יהודי, אבל הוא לא יהודי על פי הלכה. וכשהוא בא להתגייר, ברור שהיחס כלפיו צריך להיות שונה מהיחס שנותנים לגוי רגיל שהגיע משום מקום.
אמרת הרבה דברים. דבר ראשון, הבדלת בין מישהו מזרע ישראל, כלומר מי שאחד מאבות אבותיו הוא יהודי, לבין מי שאיננו כזה, מי שהוא גוי גמור. אבל אני הייתי רוצה שנתחיל בראשית דבריך, בדברים של הגמרא. זאת אומרת, הגמרא מספרת שצריך לומר לגר לא רק את מקצת מצוות, אלא גם את המצב הקשה של עם ישראל בגלות. ואחד הדברים שהכי מציקים לי בעניין הזה, או הכי מסמכים, זה שהמצב של עם ישראל הוא פנטסטי. זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה עם תלג מאוד גבוה, אחת מהמדינות המתקדמות בעולם, מדינה שהיא מקור להרבה מאוד הגירה, ולכן גם מאזן האנשים שעולים לארץ, והגענו למצב שבו הרוב שעולים לארץ הם כבר גויים גמורים. ואז אנחנו נכנסים לפלונטר. אז הייתי שמח אם הייתם מתייחס קצת לסוגיית חוק השבות, האם צריך לשנות אותו, או האם הוא טוב כמו שהוא מביא לפה אנשים שהם גרים גמורים, ואפשר לגייר אותם ולהוסיף על עם ישראל.
קודם כל, לגבי חוק השבות, אז איך אומרים, מתייחס קודם כל לחוק השבות. הרבי מלובביץ', לפני 35 שנה, הוא דרש בכל תוקף לתקן את חוק השבות ולכתוב שיהיו זכאי עלייה מי שנולדו לאמא יהודיה או שנתגיירו על פי ההלכה. ולא נאמרה שם בהצעתו איזו הלכה. אבל הוא אמר, ברגע שתתקבל הלכה על ידי מי שתתקבל, כפי שההלכה אומרת, שבדיעבד הלכה כולם גירים. התלמוד במסכת יבמות דף כ"ד מדבר על סיטואציה כזו של מה שנקרא גירי שלמה, כלומר בשולחן שלמה, בתקופת שלמה המלך, ידוע ש150,000 התגיירו. למה? הם ראו את המלכות ורצו להתחבר. אז למרות שמלכתחילה כשבאים כאלה לא רצוי לקבל אותם, אבל התלמוד, הלכה מפורשת בדיעבד, אם קיבלו אותם, הלכה כולם גירים. וכך היה מעשה, שבסופו של דבר הם נטמעו בעם ישראל, ואף אחד לא פקפק בגירותם. הסבר הדבר הוא כך, לפני שהגר מתגייר, יש מקום לדון בכל ההיבטים, האם כן כדאי לקבל אותו או לא כדאי לקבל אותו, מה השיקולים, האם זה לטובת עם ישראל שמקבלים אותו, או זה לרעת עם ישראל שמקבלים אותו. אבל אחרי שביצענו את מעשה הגיור, המעשה הגיור הוא סופי, כי הגמרא אומרת ביבמות דף ממחת, טבל ועלה, הרי הוא כישראל לכל דבריו. הגמרא שואלת, למה היא נפקה מינה? ברור, טבל ועלה, אומר לא. מה קורה אם אחרי הגיור, הוא חוזר לסורו. הוא חוזר לסורו. ובעיית חוזר לסורו באמת היא שאלה מרתקת. מפני שיש כאלה שחשבו לפרש, חוזר לסורו, נכון, הוא התגייר. בשעת הגירות היה לו כוונה טוטלית להיות צדיק גדול. אבל אחרי זה שנה, שנתיים, התקלקל. הם פשוט לא ידעו ולא ראו את אחד מגדולי הראשונים, שכותב מפורשות, ואני מצטט את לשונו, והדברים מוכרעים מעליהם, שגוי שנתגייר אפילו שעה אחת, וטבל ועלה וחזר לסורו מיד, ועבד עבודה זרה, ואכל נבלות וטרפות, והילל שבתות, ישראל הוא וקידושיו קידושין. כלומר, החזר לסורו לא מדבר על זמן, אלא מדבר על פעולה סופנית וסופית של הגיור. לפני הגיור, בית הדין יכול לשקול, יכול גם להחליט שברגע האחרון לומר לו, שמע, לא נראה לנו.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אבל מדינות הגיור שאתה מדבר עליה היא לכתחילה, כלומר היא עוד לפני התבילה, היא עוד לפני קבלת הגר, נכון. אתה אומר גם בשלב לפני, לא צריך לדחות את הגרים ולא צריך להקשות עליהם את החיים, צריך לבוא ולקבל אותם בסבר פנים יפות ולעזור להם להשלים את התהליך.
כי כתוב בגמרא בפסחים פזיין, לא גלו ישראל בין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, ברור, אבל לא זו הנקודה. אני אומר, אפילו אם תאמר שלפני הגיור, דעתך לא נוחה מהמתגייר. אתה חושד בו שיש לו כוונה סמויה, בלתי טובה. ביצעת את הגיור? נגמר. זה א', ב', אני עושה הבחנה אחרת. כל מה שאני מדבר שצריך לדחות את הגירים, או לא להקל עליהם, הוא נכון ביחס לגויים רגילים שבאים לשם אינטרס כזה או אחר. אולי הם באים לשם אינטרס כזה או אחר. אולי. מה קורה לגבי כאלה שהם צאצאי יהודים? מה האינטרס שלהם?
לחיות פה חיים טובים? אם באים למדינה ענייה, למדינה עשירה.
רגע אחת.
אז אני חושד בה.
היום יש אנטישמיות גדולה בעולם. אחד מגדולי הרבנים אומר בזמננו, אחד שבורח מהאנטישמיות ובא ליהדות, צריך לבדוק אותו איפה הבעיה, איפה הבעיה שלא נמצאת? היום בזמננו להיות יהודי ולהיות כמעט בכל העולם נרדף, זה מסירות נפש.
אני מסכים איתך כמובן. להיות יהודי בכל העולם זה מסירות נפש, אבל להיות יהודי בישראל זה על הכיף כיפק. ומכיוון וזה על הכיף כיפק, אז זה לא מהווה משהו שהוא תמריץ שלילי מלהתגייר. להפך, זה מהווה תמריץ חיובי להתגייר. פתאום אתה יכול להתחתן עם כל מי שאתה רוצה, פתאום מסתכלים עליך כאחד העם, ואתה לא איזה מישהו שהוא חריג במדינת ישראל. להיות יהודי זה הסטנדרט, זה לא איזה משהו שהוא גורר אחר אנטישמיות.
כשאני רואה אדם שהוא אבא שלו או סבא שלו יהודי, והוא אומר, אני זוכר את סבא שלי, סבתא שלי דיברה יידיש, אני זוכר אותו מניח תפילין, אני מחובר לעם היהודי, אני שומר מסורת בעצם, כמו כל חבריי התל אביבים או אנשי המרכז, למה אתם דוחים אותי? אומרים, לא, 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 לא. הוא, אמא שלו יהודיה, אז הוא אותו יהודי אוטומטית, אבל אתה, אם אתה רוצה להיות יהודי, אתה צריך להיות סופר. איפה זה כתוב הדבר הזה? זה המצאה מהבטן, שהמציאו הפוליטיקאים החרדים, כדי לבלבל את האויב. אין הלכה כזו. יש הלכה פשוטה. המתגייר צריך לקבל את המצוות. מה פירוש קבלת המצוות? אני מביא את הפוסקים הרבים שאומרים שאין פירוש ההתחייבות לקיום מצוות, אלא הסכמה עקרונית להודעה שהודיעו לו כדי שלא יגיד מחרתיים, לא ידעת. זו התפיסה שנאמרה בצורה מפורשת בדברי מרן הרב עוזיאל, במשפטי עוזיאל בכמה מקומות. הוא כותב, מותר ומצווה לקבל גרים, גם אם אנחנו יודעים שהם לא ישמרו מצוות. לא כתוב ברמז או בראשי תיבות או בגימטריה. כתוב, מרן הרב עוזיאל היה מרא דארעא דישראל והסמכות הגדולה הספרדית בעולם כולו, על פיו יישק כל דבר. פה פתאום כבר לא נהיה הרב הראשי לישראל, מה קרה? הוא ייסד את הרבנות הראשית לישראל. אמנם, היא התחילה להתייסדות ברב קוק, אבל הוא ייסד אותה. הוא היה בא בתפקיד הרבה יותר מאשר הרב קוק. הוא היה מקובל על כל הזרמים הרבה יותר מהרב קוק. מה קרה בהלכה הזאת, זנחנו אותו? מה תאמר, אולי זה רק הרב עוזיאל? הראיתי בספרים שלי, כל הפוסקים הספרדים, כולם הלכו בדרך הזו. הרב עובדיה יוסף בעצמו, אני הבאתי פרוטוקול של דברים שלי שלו, כשהוא בא לכנסת בשנת 76, בשנת 76, לא היו מחשבים, ולא היו וואטסאפים, ולא היה שום דבר. כדאי לקרוא את הפרוטוקול ולהבין. הגישה שלו הייתה פשוטה. כאשר אנחנו דוחים מי שרוצה להתגייר, ובעקבותיו, אנחנו נאבד את ילדיו, כי אנחנו לא רוצים אותו, למרות שאשתו יהודיה, אבל הוא גוי, אנחנו אומרים לו לא, הילדים שלו ילכו אחרי האבא. איזה חוכמה עשינו? איפה התבונה? כשאנחנו מייצרים התבוללות במדינת ישראל, איפה התבונה? כשאנחנו גורמים למאות אלפים בעולם שהם מזרע ישראל לדחות אותם, איפה התבונה? לא רק שהמדיניות הזאת היא עיוות ההלכה, טוטלי, היא לדעתי גם גובלת בגילוי פנים בתורה שלא כהלכה. וזה מה שחמור כאן.
ומה תגיד לדיינים שמתבוננים באיזשהו גר, ומאוד רוצים ללכת בגישה שלך, אבל הוא אפילו לא מבטיח שהוא יקיים כלום, הוא אומר, מה, זה נשמע לי נחמד להיות
לא לגייר אותם?
יהודי.
לא, אין גר כזה שמבטיח לא לקיים כלום. כל גר מצהיר בפה מלא, אני מקבל על עצמי, כל מצוות התורה הוא מצוות חכמים, והאמירה שלו היא סופית, כי התצהיר הזה הוא תצהיר קביל לפי כל דין, אלא אם כן אתה משוכנע שהמתגייר הזה, או הרוצה להתגייר, הוא מתכוון לעשות בדיחה מהגיור, אז ברור, אף אחד לא מגייר אותו. לא מדברים על כאלה בכלל.
מה בדבר אולי השיית מתן התעודה, חודשיים, שלושה אחר כך, כדי לראות
אינו ידיע. התעודה לא קובעת את הגיור, בהלכה אין דין של תעודה, לא כתוב ברמב״ם ולא בתלמוד.
הכוונה היא, אוקיי, מצהיר, ואז מצטרף למשפחה מאמצת, שתבוא ותראה לו לא רק את הדינים.
אין לנו בהלכה דברים כאלה. אלה המצאות שהמציאו כאן במדינת ישראל בשנים האחרונות. אין דברים
נכון,
כאלה.
מצד שני, יש אנכרוניזם גדול בלהסתכל על הקהילות היהודיות של ימי הביניים, או של זמנו של שלמה המלך, והקהילות של היום. הקהילות של היום הן הרבה יותר אינדיבידואליות. זאת אומרת, אם אדם הוא לא דתי, הוא לרוב לא קשור לאיזושהי קהילה, לרוב לא קשור לאיזשהו בית כנסת. הוא יכול יום אחד להיות בתל אביב, יום אחד להיות בקריית שמונה, אף אחד לא יכיר אותו. בימים עבר הוא לא היה דבר כזה. זאת אומרת, החיים היו הרבה יותר קהילתיים. איך אתה עושה את ההשוואה הזאת בין החיים של פעם לחיים שלהם?
שאלו את הרב אונטרמן, שהוא הידוע מאוד בגישתו, המחמירה בגיור כשהוא היה בחוץ לארץ. והוא נהיה רב ראשי לישראל, הוא הפך את אורו, אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? שמה, בלידס, לא נתת לגייר אף אחד. אז הוא אמר להם, יש הבדל גדול. גיור בחוץ לארץ, אם אני משאיר את המתגייר לנפשו, הוא יתמה בין הגויים. גיור בארץ ישראל, אם אני מאשר אותו לנפשו, מה יקרה לו? הוא יתמע בין היהודים. מה קורה? אין תנועת תשובה? אין כאלה שהיו חילונים וכופרים בעיקר וחזרו בתשובה? מאות אלפים, ה-New Age, יש, הרמב״ם כותב, סוף ישראל לחזור בתשובה. אז מה קרה? אין סיכוי שהוא יחזור בתשובה? זה א', ב', אף אחד לא מדבר על לגייר גירים שאין כוונת אמיתית וכנה, א', להצטרף לעם היהודי, ב', להיכנס למערכת של שמירת מצוות המסורת. זה התנאי הבסיסי שאני כתבתי בספרים שלי, שאף על פי שאפשר היה להקל כמו הרב עוזיאל לגמרי, הצעתי שנלך בדרך ביניים, בדרך של רבני צפון אפריקה, מה שהיה נהוג באלג'ריה ומרוקו וטוניסיה, והרבנים שלנו היו גדולי תורה לא פחות מאשר הרבנים ממזרח אירופה. אני לא רוצה לומר יותר, כי חלילה לא באנו להשוות רבנים וגדולים. אבל הם לא היו פחות, הם ידעו הלכה, אבל הם היו עם עיניים קדימה לראות את הנולד. הם לא גרמו, הם בהתנהלותם, ליצירת הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות, כי בצפון אפריקה לא היו קהילות כאלה. הם ידעו, אדם שבא להתגייר, ויחיה בין היהודים, וסופו של דבר שהוא יתערה עם כולם, וכשיגיע כיפור, הוא יצום כיפור, ובקידוש בשבת, הוא יעשה קידוש בשבת, ואשתו תדליק נרות, ואת בניו הוא ימול, ובשר הוא יקנה מאטליזה כשר. אז הם היו מסתכלים על חצי הכוס המלאה, ולא על חצי הכוס הריקה.
אז מה בדבר מבחנים? זאת אומרת, האם ראוי לעשות לגר כזה ואחר, מבחנים מלבד הבחינה בעל פה שעושים בבית דין? ובמילים אחרות, מה שאני מנסה לומר, זה שבשום מקום בחיים שלנו האישיים, אנחנו לא מאמינים לפקה פקה, לסתם דיבורים. אנחנו באים, אנחנו בודקים את הבקיאות, את ההבנה. אנחנו גם לא מחלקים תעודת בגרות לפי העיניים היפות של התלמיד, אלא על פי הידע שלו. אנחנו לא נכנסים מישהו לאיזשהו עסקה, או עושים איתו איזושהי שותפות, ובסופו של דבר גיור זה שותפות בתוך עם ישראל, בלי לבדוק שהבן אדם הזה באמת רציני ומוכן להשקיע את הזמן ואת המאמץ, בלהכיר לפחות את החלקים העיקריים של התורה.
לא כתוב בהלכה שצריך לעשות לו מבחן, לא בעל פה ולא בכתב, כתוב מודיעין אותו מקצת מצוות. ואם אמר רוצה אני, מגיירים אותו. מה שמעבירים את המתגיירים כאן, זה התעללות. זה שואלים, הנה היום סיפרו לי, על מתגייר שנכשל ברבנות, למה? אמרו לו, מתי מניחים תפילין? הוא אומר, כל יום. ובשבת מניחים תפילין? הוא אומר, ודאי שלא. ובחגים? לא. וכל המועד? שהבן אדם חזר בתשובה 6 חודשים לפני כן. והוא לא ידע אם מניחים תפילין בכל המועד או לא מניחים. מה קרה? ואם הוא הניח תפילין בכל המועד, הוא חריב את העולם? מה קרה? מה? הבתי הדין של מדינת ישראל נמצאים כאן בשביל להכשיל את המתגיירים, בשביל למנוע את הגיור ולא בשביל לגייר. הם מקבלים כסף? על כל גר שהם גיירו, הם לא ישנים טוב בלילה כי הם גיירו. היה, אם הם היו יכולים להגיד לכולם, אל תבואו ולקבל משכורת, הם היו עושים את זה.
ומה האינטרס שלהם? באמת, אתה דיברת מקודם על הפוליטיקאים
החרדים. אין שם אינטרס, יש שם שטיפת מוח מתמשכת וטעות, באימוץ גישה הלכתית, לא נכונה, זה הכל. אני אומר את זה כל הזמן, ואני אומר, לא תיפטר בעיית הגיור של העם היהודי ושל מדינת ישראל, רק באימוץ פסיקתם ההלכתית של הרבנים, הספרדים, המתונים, המכילים והפרגמטיים. תמשיכו. תמשיך מדינת ישראל ונמשיך, ובגצים וצרות והתבוללות ומחלוקת ושנאת חינם ודחיית זרע ישראל. ועל כך שאנחנו דוחים מי שראוי לגייר אותו, יש עלינו קפד על נוראה. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הגישה הזאת. לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל בין העמים, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. מישהו פעם עסק בשליחות הזאת? לא. מה עם כל בני הנוסים וצאצאיהם בעולם? שהם צאצאי יהודים, והם רוצים לחזור. מישהו מתעסק איתם? מישהו מקרב אותם? אני לא מדבר רחוק, מה עם אלה שנמצאים פה במדינת ישראל? יש פה עיוות ההלכה, רבנים רבים יודעים את עיוות ההלכה, דיינים רבים יודעים את עיוות ההלכה, כולם קראו את הספרים שלי, הספרים שלי עם הסכמות של גדולי הרבנים. שם רבנים ספרדים ואשכנזים, הרב דייחובסקי, הרב גולדברג, אבל אחרי זה אומרים, לא, 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 הם חזרו בהם. אני ישבתי עם הרבנים, לא חזרנו בהם, אבל מה? אנחנו מבקשים ממך, אתה יודע, מאיימים עלינו, פוגעים בנו, אולי לא תפיץ את ההסכמות שלנו. זה בושה וחלימה. בושה וחלימה שגדולי תורה מאוימים על ידי נערים מנוערים, אנשי אינטרנט באתרים חרדים בזויים, שאינם מבינים דבר בענייני הלכה. וכפי שכתב הרב מזוז, מורי ורבי שליטה, לרב עובדיה יוסף, שהעיתונאים החרדים לא נותנים. פתח למדתי, מה זה קשור לעיתונאים החרדים? ברור שהוא התכוון לומר, שגם כשהרבנים, כל הרבנים יודעים, אתה חושב שמה שאני אומר, אני מגלה את אמריקה? כל מה ששמעת עכשיו לא יודעים? אני ישבתי טוב, נדלג על זה, רציתי לומר אחד מגדולי הרבנות הציונות הדתית, אבל לא רוצה להביך אותו, לא רוצה להביך אותם. עזוב, האמת פשוטה, גלויה, ידועה, כל מה שנעשה במדינת ישראל, בעשורים האחרונים בענייני גיור, הוא עיוות ההלכה מיסודה, נקודה.
ומצד שני, איך אתה מפרש את קשים לישראל גרים בשפה אחת?
ברור, יש לך הרבה פירושים, אחד הפירושים, שכאשר הגירים מדקדקים במצוות, ישראל לא מצליחים לגייר, לדקדק כך, וזה הקפדה. אז נו, אז יש אמרה אחת קשה, אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל, ומה עם עשרות ממרות אחרות כנגד, אז מה? אז מה?
ואתה לא חושב שבעקבות הגישה שלך יתחילו פה ספרי יוחסין ביתר סט? כלומר שאם ביתי תלך להתחתן עם מישהו, אני פתאום אתחיל לבדוק, שנייה. יהודי על פי תעודת זהות, קיבל תעודה ממכון גיור כהלכה, בסדר, אולי אני לא סומך עליהם.
אני רוצה משהו אחר, אני רוצה שנחזור להשתלט על הרבנות, נרחיק את אלה שהשתלטו עליה, שהשתלטות עוינת, שהפכו אותה מרבנות ראשית לישראל, רבנות לקיצוניים, ומצידי שהם יענו ספרי יוחסין, זה הבעיה שלהם, הם המיעוט. הם לא יכתיבו על הרוב, העם היהודי בארץ ישראל ובעולם כולו את מדיניות הקצה שלהם. הם לא מעניינים אותי.
האם יש מכון גיור שמתקרר אורתודוקסי, ואתה לא היית שמח על הגיור שלו? לא, לא גיור של הרבנות, גיור פרטי.
כל גיור שנעשה על ידי שלושה תלמידי חכמים, כפי שהרמב״ם כותב בהלכות איסורי ביאה, פרק י"ג, הלכה י"ז, טבל ועלה, הרי הוא גר, ומבחינתי הגירות היא סופית. ובלבד שהמגייר יהיה כשר. אני מדגיש שהמגייר עצמו יהיה שומר תורה ומצוות. שואלים, מה הבעיה בגיור הרפורמי? חבר'ה, הגיור הרפורמי זו בדיחה. כי אם המגייר עצמו הוא פסול לעדות, הוא פסול כי הוא מחלל שבת, איך הגיור שלו יהיה לו תוקף? נקודה. אבל גיור שנעשה על ידי תלמידי חכמים, ישנם, מאז ומעולם היו בתי דין מקילים יותר, היו בתי דין שהיה להם גישה להחמיר יותר, מעולם לא פסלו את אלו את אלו. שלושת הגירים המפורסמים בשבת דף למד שהלכו לשמי ודחה אותם, הלכו להילל וקיבל אותם. נראה לך שאחרי שהילל קיבל אותם, שמי אמר להם, לא, 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 אתם גויים? מה שעשה הילל, מקובל.
ובכל זאת, אם אנחנו יכולים למנוע מצב שלא לא נתחתן זה עם זה, כי יש קבוצות קיצוניות.
נתחתן, למה לא נתחתן? וכי היום האשכנזים מתחתנים בספרדים, והחרדים מתחתנים עם הכיפות הסרוגות, דברים בטלים זה דמגוגיה.
לא, כי הגישה היום אומרת, בוא ניקח את הרבנות הראשית, ניקח אותה לקיצון, נקרא לזה לקיצון הדתי, ואז כולם יסמכו על הגירות של הרבנות.
תקשיב.
אם ניקח את הרבנות לגישה מקלה או לגישה של, אפילו לא אני אגיד מיעוט, אפילו של המיינסטרים.
נראה לך שהרבנות של היום יותר חכמה מהרבנות של פעם? או שהרבנים הראשיים הנוכחים יותר גדולים מהרב הרצוג והרב עוזיאל? מה נראה לך? הם יותר גדולים מהם בתורה? במידות? בידע? בחוכמה? זו הדמגוגיה. ספרי יוחסין, תעשו ספרי יוחסין, נראה אתכם תעשו ספרי יוחסין, זה א', ב', שנית, וכי היום חרדי מחתן את ביתו עם חילוני? כמה כאלה ראית? חרדי מחתן ביתו עם ספרדי? כמה כאלה ראית? מספיק מהדמגוגיה הזאת. הדמגוגיה הזאת היא מפעידה את אלה שלא מבינים בהלכה. אלה שמבינים לא מתרגשים.
יש מעטים כאלה, אבל כבר אנחנו יודעים ש700 אלף גויים עלו לארץ, וזה מצב מבחינת מציאות של
לא שונה. לא 700 אלף גויים עלו לארץ, 350 אלף גויים עלו לארץ, 92 פסיק כמה מהם הם זרע ישראל, והיו מיעוט שהצליחו להשתחל, והיום משרד הפנים והמערכות מנעו את זה. היום כל מי שעולה לארץ, הוא עולה מכוח הקושבות. לצערנו, לא תקנו את חוק השבות, לא ימצאו את פסיקת הרבים
ראש. אבל מהו הנוסח הנכון של חוק השבות?
חוק השבות אומר...
לא, הנוסח הנכון על פיך. זאת אומרת, איזה נוסח אתה מציע לחוק השבות?
אני הייתי מאמץ את הדעה של הרבי מלובביץ', מי שנתגייר כהלכה, ואלהם כדי שההלכה תתקבל, היא תהיה הלכתם של מרנן ורבנן, הרב עוזיאל, הרב הרצוג, הרב אונטרמן, הרב משש, הרב יעקב משה טולדנו, יש לי ספר שלם עם 200 רבנים כאלה.
זאת אומרת, לעלות רק משהו יהודי?
לעלות רק מי שהתגייר כהלכה.
התגייר כהלכה בקהילות אורתודוקסיות.
בית דין, מה זה? בבית דין קשר, בבית דין אורתודוקסי.
ומה בדיוק ההבדל בין גיור אורתודוקסי לגיור רפורמי או קונסרבטיבי?
אמרתי לך, תלוי בבית דין. אם הבית דין הוא אנשים קשרים, תלמידי חכמים, זה גיור. גיור כהלכה הוא גיור שנעשה על ידי בית דין של תלמידי חכמים, בית דין קשר, על פי הפרמטרים ההלכתיים שנאמרו בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן רש סמך ח', מילה ותבילה, הודעת המצוות וקבלתן על ידי הגר. נכון שהודעת המצוות וקבלתן על ידי הגר כותבים הרבה מגדולי הפוסקים שזה רק לכתחילה, שזה מדרבנן ולא מדאורייתא, אבל מי ש... מי שנפסקה ההלכה, אנחנו לא מבטרים על קבלת המצוות, ולא מבטרים על ההליך שהגר יעמוד בפני בית הדין, ישכנע את בית הדין בכנות כוונתו, ולא רק שישכנע את בית הדין בכנות כוונתו, אלא ישכנע את בית הדין שהוא מתכוון להיכנס לקולקטיב היהודי ולנהל חיים של בית יהודי. וכולם יודעים מה זה בית יהודי. החל ממזוזה בפתח הבית, חלה בתפילין ובקידוש ובקשרות וכו' וכו'.
מה אתה חושב כרגע על האווירה בחברה הישראלית? היא אווירה דתית, אווירה יהודית, אווירה חילונית, אווירה גויית? מה האווירה ברחוב? מה האווירה שאם אנחנו מדברים רגע על הגמרא, הגמרא אומרת מי שעובד עבודה זרה, אז אמנם הוא נשאר יהודי, יהודי חוטה, אבל היין שבו הוא נוגע הוא כבר יהיה נסך, כי הוא נחשב כעובד עבודה זרה. ולמה אני אומר את זה, ולמה אני מדבר על זה בהקשר של החוויה התרבותית ברחוב הישראלי? הגמרא פוסקת מה שפוסקת, כי ברור לה שבכל הדורות, מישהו שקצת מתחיל לחפף בהלכה, כבר זהו, הוא כבר יצא מעם ישראל, כי הילדים שלו לא, כבר לא, הוא לא יחנך אותם על טהרת המצוות, ובגלות, הברירת מחדל להתבולל, הברירת מחדל היא לא להישאר יהודים. אין דבר כזה להיות חילוני בחול, אין דבר כזה שעם אחר חוץ מעם ישראל נשאר בגלות במשך אלפי שנים. זה פשוט נגד כל הטבע של האנושות ושל החברה האנושית. האדם יש לו נטייה להתבולל בתוך החברה שבה הוא נמצא, והחברה הישראלית, מעניין אותי לשמוע ממך, מה הטבע שלה.
מציע לך לראות את פסיקתו של הרב עובדיה יוסף על הגדרה של הדברים האלה, חבל לדבר. לצערי, אם אתה שואל על האווירה ברחוב הישראלי, יש אווירה של שנאה ועוינות לכל מה שמריח דת. ובזכות, במרכאות, הביאו את זה עלינו, הקיצוניים. הם הצליחו למנוע תהליך אדיר שיש בחברה הישראלית, של התעניינות ביהדות, של רצון ללמוד, אבל מצד שני, יש סלידה מאוד גדולה, והמצאת תת חברה, כפי שאמרתי, עלו לארץ 350 אלף שאינם יהודים. הם מזרע ישראל. ביקשו להתגייר, מנעו מהם את הדבר הזה. ה-350 נהיו 500 אלף, וכל שנה נתווספים 7,000, 6,000 שנולדים מנישואים כאלה, ואנחנו ממשיכים. והחבר'ה האלה שמאיימים עלינו, כביכול בספרי יוחסים, חיים בבועה. בשבילם העם היהודי זה מיליון, מיליון וחצי, כל היתר, מי צריך אותם? שיחזרו לרוסיה. הוא אמר, שיקסה, איך אמר? זה שיקסה. לא ידע בבורותו שמי שמגייר בבתי הדין הצבאיים הם הרבנים שמגיירים במערך הגיור של מדינת ישראל. העניין הוא כזה, הרבנות הראשית לישראל לצערנו, שהשתלטו עליה רובם ככולם החרדים, לא מאמינים בה, לא מקבלים את פסיקותיה באמת, הלא כל אחד נאסר למשמעתו, זו תעשיית ג'ובים מסודרת לפרנס, זה הכל. אני, אין לי מספיק פרנסה בישיבה, אז אני אחליט להיות רב. אין לי מספיק פרנסה בישיבה, אני עוד דיין, והנהיל את המדיניות שבמקום לפתור בעיות יצרת בעיות. מדינת ישראל הפקירה את הרבנות הראשית, זה כבר סיפור היסטורי, התפרקותה של המפדל ההיסטורית, המצאת ש"ס כמפלגה חרדית ליטאית שלא הייתה מעולם, החרדליות, שזה גם תופעה שלא הייתה בעולם של הכיפות הסרוגות, המפדל הישנה מתה ונקברה, במקומה באים זרמים שהם אין ביניהם לבין החרדים דבר של הבדל, רק בנושא הלאומי, והם, תפיסת העולם שלהם, אם המתגייר לא הופך להיות חלק מהקולקטיב שלי, שלי פירושו, אם אני חרדי או חרדלי, מבחינתי שישאר גוי. זו טעות איומה, אבל זו לא רק טעות איומה בהלכה, זו בעצם יצירת התבוללות, כי מה קורה? אתה חושב שהצעירים הישראלים עוצרים ועומדים דום מול הפסיקה ההלכתית? אתה לא רוצה לגייר, אז אני חי כך. ואז יש לך פה מאות אלפים של ילדים שנולדים, שאינם יהודים. הטרגדיה והפרדוקס שהם מתבוללים כאן, כי הוא אומר, הם לא יהודים? הבן שלו, בן 8 ימים עשיתי לו ברית מילה, לא מעניין אותי, לא אתה ולא הרבנות שלך. והרסנו את הרבנות. הרבנות לא מבינה שהיא קרתה וקורטת את הענף שהיא יושבת עליו. בסופו של יום, עוד פסיקת בגץ, עוד כרסום, עוד כרסום, עוד כרסום, כבר המוסד לא רלוונטי.
ואת חושב שבגלל איזה בתי דין שעוסקים בגיור, נובעת כל סנינת ישראל הזאת שיש
לא,
ברחובות?
לא.
זאת אומרת,
לא.
ממה נובע, איך אנחנו, אם אנחנו רוצים לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים ולתורה, איך עושים את הדבר הזה בעצם?
רק בדרך של דרכי הדרכי נועם וכל נתיבה שלום, קירוב לבבות, אהבת ישראל, להפיץ את אור היהדות, לעמוד על ההלכה. מי שרוצה להתגייר, הוא באמת רוצה להתכנס לעם היהודי.
אבל נניח שסוגיית הגיור לא הייתה קיימת כרגע, מורידים אותה מהשולחן.
אבל זה לא רק סוגיית הגיור. כל החקיקה שיש בה מן הכפייה, היום כל הרבנים, מקצה לקצה כבר מודים, שהיא לא הועילה כלום. הכפייה בחקיקה לא מועילה. יש רק דרך אחת לשכנע. תראו, יש מספר רבנים שהקידוש השם שהם עשו ועושים רק בהארת הפנים שלהם, שיהיה ויאריך ימים, הרב ישראל מאיר לאו, מזכה הרבים, מקדש את השם, במה? במתק לשונו. הוא נמצא בעיר תל אביב, בעיר חילונית. הוא מודע לכל התחלואים של החברה, הוא מודע לכל הבעיות. מהעולם לא תשמע ממנו מילת ביקורת, כי הוא מבין שהביקורת לא מביאה לשום דבר טוב. בשביל לקרב את ישראל אביהם שבשמיים, צריך רק בדרכי נועם. זה מה שצריך לעשות, לא בכפייה, ולא בחקיקה, ולא בשום דבר אחר. ועוד דבר, כשהבגץ מחרסם 15 שנה, בגץ מתחנן לממשלת ישראל, תביא חוק גיור. ככה, ידיי יהיו כבולות, תחוקקו את החוק שאתם רוצים. אני, אם למשל חוק גיור היה לא כמו שאני רוצה, הייתי עולה לבריקדות. אבל בגץ אמר, לא משנה, זכותך את כמדינה להחליט שבשביל להתגייר, צריך לדעת 6 סדרי משנה בעל פה. בסדר, תחליטי. אבל תחליטי, ברור שהיה ניסיון ללכת בין הטיפות. ועדת ניסים שהזכרנו, האם זה יתקבל? מי הכשיל את זה? אז כשבגץ נאלץ במרכאות לתת את פסיקתו, כולם נזעקים. עוד הפעם, המדיניות הכוחנית הזאת היא, לכפות על פי חקיקה את רצון אותו מיעוט שמחזיק את ממשלת ישראל בגרונה, לא צולח.
מצד שני, אני חושב שיש למדינה גם זכות שלא להחליט. זאת אומרת, זכות למנות ועדה ולא לקבל את ההמלצות שלה. זכות באמת לא לקבל הכל בחקיקה ראשית. קל מאוד להגיד בתור שופט, כן, תחוקקו את זה בחקיקה ראשית. אבל בסופו של דבר, הממשלה יכולה גם לקדם איזושהי מדיניות שמרנית שאומרת, אנחנו ממשיכים עם איזושהי מדיניות קודמת שיש לנו, ואנחנו לא בדיוק רוצים לפרט אותה, ואנחנו רוצים להשאיר דברים עמומים. כי בסופו של דבר, אם היה איזשהו אינטרס פוליטי לאחת המפלגות באמת להילחם על זה, אז היה משתנה והייתה נקבעת מדיניות והייתה נקבעת חקיקה ראשית. אבל זה לא מספיק מעניין, ואולי בצדק זה לא מספיק מעניין, זאת מהותה של דמוקרטיה. מה שמעניין את הציבור, הציבור יקבל. ומה שלא יעניין את הציבור, הציבור לא יקבל. בגץ אומר, אני מוציא את ההרמונים מהאש עבור הממשלה, אני חייב להתעסק. לא בגץ חייב להתעסק, ולא הממשלה חייבת להתעסק. יש דברים שיכולים להישאר בתור מחדל. זה לא טוב, אבל זאת מהותה של דמוקרטיה. ובאותו הקשר, נשמע שהגישה שלך היא די קרובה להפרדה של דת ומדינה. מה ההבדל בין הפרדה של דת ומדינה לבין הגישה שלך?
לא, אני לא בעד הפרדת, בשום, אי אפשר במדינה יהודית להפריד דת מדינה. צריך לתת שירותי דת, צריך להפריד את הדת מהפוליטיקה.
אתה יכול לנסות להסביר מה הם שירותי דת ומה זה דת ופוליטיקה?
שירותי דת, נישואין, גירושין, כשרות, עירובין, מקוואות, מדינה יהודית צריכה לממן את זה. ברור שהיא צריכה לממן את זה. אלא מאי?
אוקיי, אז דיברת קודם על זה שאתה לא רוצה כפייה דתית, ואתה לא רוצה חקיקה דתית שקופה, כי זה גורם לרחוק. אבל גם מימון ממשלתי גורם לרחוק. יש הרבה אנשים שמתלוננים שמהתשלומי מיסים שלהם משולמים כספים לאברכים, משולמים כספים למקוואות, משולמים כספים לרבנים. לא רוצים את כל הערבוב הזה. גם דת עוקבי לבין את הדבר הזה בזמנו, במאה ה-19 בארצות הברית. כשדת וכסף מתערבבים, או יותר נכון, כשדת וכסף ציבורי מתערבבים, זה מתחיל להסריח.
אני לא מדובר בכפייה.
יש הרבה זוגות שמאוד כועסים על זה שהרבנות דורשת תנאים וכאלה ואחרים בחופה. יש קלה שרוצה לשבור את הכוס, ויש קלה שרוצה לתת טבעת, וזה שהרבנות אומרת, לא יהיה כדבר הזה בחופות של הרבנות, זה דבר שמעצבן הרבה מאוד אנשים.
אז בסדר, אז מה לעשות? אי אפשר לרצות את כל העם מקצה. מה יש? אז יש כאלה שרוצים רב ומחמד, אז תפתור לנו את הבעיה הזו, ותן לנו היתר לזה, אי אפשר. התורה אמרה לא, יש הלכה, לא. מה זה קשור?
אבל גם בחופות זה, הכל העניינים של מנהגים, זה לא כתוב בשום מקום בשולחן ערוך בדיוק, האם מותר לקלה לתת טבעת או אסור?
לא זו הנקודה הבעייתית. גם בן גוריון החילוני הבין, שחוק נישואין וגירושין צריך להיות על פי ההלכה. אפשר לעשות על פי ההלכה, את רוב ככל הדברים, והאמן לי, מה שמקומם את החילוני זה לא שהאישה כן נתנה טבעת או לא נתנה טבעת, אלה הבלים, זו סמנטיקה, יש כאלה שרוצים לעשות, לעלות על זה, על הגל, זה לא הסיפור, באמת, זה הסיפור. הסיפור אחרת. הסיפור הוא שמיעוט כופה על הרוב דברים נגד רצונו של הרוב, שהם קשים לי מאוד. לא נוכל להסכים לעולם לפתיחת חנויות ממכר דבר אחר באף עיר. לא נוכל. לעולם לא ניתן יד לזה. אבל לא נוכל גם למנוע מעיר שכולה חילונית, נגיד, תיאורטית, שתרצה לעשות את זה, מה נעשה? אז נחוקק חוק? מה יעזור לנו החוק? זה לא יעזור לנו. אותו דבר לגבי, אני יכול להביא לך שורה של נושאים. לעולם לא נסכים לכתחילה לאף דבר שהוא נגד התורה ונגד ההלכה. אבל יחד עם זאת, מה לעשות? אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. הכפייה היא לא משרתת אותנו, היא לא מזיקה והיא לא מועילה. אתה שואל אם אני אופטימי? לעתים אני אופטימי, לעתים אני פסימי. לעתים אני רואה מה שקורה, אני רואה את המלכוד. אתה חושב שממשלות ישראל מרוצות? אתה חושב שאדון ביבי נתניהו נהיה אורתודוקסי? נהיה מדקדק בהלכה שולחן ערוך על פי דעת הרב אלישיב? כולם יודעים בדיוק מי הייתה אשתו הראשונה ומי גייר אותה. אבל הוא אחוז לפיתת צביעת חזקה מאוד בגרונו. אז מה לעשות?
כשאתה מדבר על זה שהמיעוט כופה דעתו על הרוב, אפשר לומר שהרוב נותן לו לעשות את זה. זאת אומרת, אם הרוב מחליט שפחות חשובים לענייני דת ומדינה, ויותר חשובים לעניינים של כן ביבי לא ביבי, או יותר חשוב לעניינים של כן שטחים לא שטחים, אז זאת הבעיה.
נכון. כי אם המאזינים שלך, ולא רק שלך, אלא מדינת ישראל הייתה מבינה את מה שאני אומר, עם שלהם לא הייתה מחפשת איך לגרד את אחוז החסימה, הייתה שיטה ל-20 מנדטים. הם לא מבינים, הציבור לא מבין. אם הציבור במדינת ישראל היה מבין, היה עושה הפגנות של מאות אלפים בכיכר מלכי ישראל, על הטרגדיה שקורה לו כאן, אבל הוא לא מבין. הציבור לא מבין מה באמת הדברים החשובים באמת לזהות היהודית. הוא לא מבין. אז זהו, אז אנחנו כאן, נמשיך. אנחנו נמשיך, כי כתוב, קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קולך, והגן לעמי פשעם, ולבית ישראל חטאתם. אני אמשיך בשלי, כי אני רואה בזה שליחות קודש, אני רואה את האמת שבדברים, השומע ישמע, והדל יחדל.
אז למה לא להקים באמת בתי דין פרטיים ברשות הרב חיים?
אני מקים, יש לי ברוך השם, בתי דין, אני הודעתי את גיור כהלכה, אני משמש עבד דין בגיור כהלכה, ברשותו של הרב רבינוביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלח מאיתנו השנה, שהוא יזם ותמך, ולא רק זה, יש לנו את מסגרת אהבת הגר, שפותרת בעיות בעולם, יש לי פעילות עצומה בברזיל בבני הנוסים, אין לו שוקט על שמריי, ואני לא ממתין.
אבל אז אתה בעצם תומך במיזם גיור כהלכה.
בהחלט, אני הייתי ממקימה, ואני גאה על כך. וכל יום שאני משמש שם כאב בית דין, וגיירנו כמה גיורים, אני יוצא באותו יום, ואני אומר, כפי שכתב הרשב"ץ, על כל גיר שמתגייר, יש לך שתי מצוות עשה.
תודה רבה.
בבקשה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.